אנחנו בפעם שעברה דיברנו על הנשמה, שזה הכוח המרכזי של האדם. כשאני אומרת הכוח המרכזי, זה אין הכוונה לומר שיש חלק אחד קטן ויש חלק אחד גדול. לא זאת הכוונה. אלא כשאנחנו מדברים על הנשמה, אנחנו מדברים על הצד של השורש של כל האדם. זהו השורש, זהו העיקר. או נקרא לזה גם המעיין. הנשמה זה המעיין של האדם, שממנו נובעים כל הכוחות כולם. ולכן, כשאנחנו באים לדבר על עולם המידות, אז כל המידות כולם הם המידות של גילוי הנשמה. אני רוצה בשלב הזה, אחרי שדיברנו בפעם שעברה, על שלוש תכונות עיקריות של הנשמה. הכוח העיקרי זה שהיא תמיד נשארת בטהרתה. תמיד. הדבר השני, שהיא, תודה, נצחית. כן. זה לא לרגע, זה לא רק להווה, זה לעולם הזה ולעולם הבא. זה דבר שהוא בלתי נגמר לעולם. כן. גם כשהגוף הולך ומסתיים בבוא העת, אז הנשמה היא נצחית. למה היא נצחית? אנחנו דיברנו על זה, אני רק מסכמת את מה שדיברנו, כי זה כוח אלוקי. וקדוש, ריבונו של עולם, הוא קדוש, וקדוש לעולם קיים. כן? כל מה שקדוש באופן טהור, מזוכח, עליון, תמיד הוא קיים לעולם. מה שאנושי יכול לחלוף, מה שפרטי יכול לחלוף, מה שחלקי יכול לחלוף, אבל מה שאלוקי הוא קיים לעולם. לכן כתוב קדוש לעולם קיים. זה דבר שצריך לזכור אותו. וממילא, אולי נוסיף עוד נקודה, אם כן הנקודה הראשונה זה טהרתה של הנשמה, הנקודה השנייה זה שהיא נצחית, קדוש לעולם קיים, הדבר השלישי, שיש לנשמה הזו תשוקות, היא צמאה, היא משתוקקת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, העולם שהכל נהיה בדברו. היא אמנם רואה ואינה נראית, כל אחד מאיתנו יש בו נשמה, מישהו ראה נשמה? למרות שכולנו היום אומרים נשמה, נשמה, תבוא, נשמה, תחזור, נשמה. אז כולם נשמה גלויה כבר. אבל הנשמה לא נראית. והנשמה הזו יש לה כל הזמן תביעה ותשוקות וערגות. היא משתוקקת לאן? היא משתוקקת לדודה. כן? צמאה נפשי לך. כמה לך בשרי. כל המציאות שלנו מבקשת זה שבן אדם זז ומתקדם ולומד ובונה את הארץ ומוסר את הנפש על הארץ וגילויים של חסד ועוד דברים, כל דבר טוב שבן אדם עושה, כל אדם שחפץ ללמוד, שמשתוקק ללמוד, שכל הדברים האלה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה זה העין? מה זה האוזן? פתאום האוזן רוצה לשמוע? מה יש לאוזן שהיא רוצה לשמוע? אלא מי שרוצה לשמוע זאת הנשמה. ויש כאלה, אומר השפת אמת ביחס ללך לך, אומר אברהם אבינו שמע קול שאמר לך לך. אבל כל אדם ואדם יש בתוכו קריאה פנימית. של נשמתו. רק שהמיוחד של כל אדם זה כשהוא שומע את הקול הזה. אתה יכול במשך חיים שלמים לחיות בחוץ לארץ, לצבור כסף ולאסוף ולהיות פרטי כל החיים שלך, לחלוף בתור עלה בודד. כן, יש את העץ החיים הזה שנקרא עם ישראל, ואתה נתלש, זה כמו עלה שנתלש מהעץ, ובהתחלה הוא מאוד לבד, הוא עושה מה שבא לו. עד עכשיו הוא היה מחויב לעץ ולכל פעילות העץ ולכל הסדרים של העץ. די, נמאס לו, הוא רוצה להיות לבד. אז מה הוא עושה? מתנתק מן העץ. יש עלים כאלה שמתנתקים מן העץ ויורדים לאט לאט, נחמד להם, כמו צניחה חופשית, כן? יורדים לאט לאט, פתאום פוגשים שם הרבה עלים. נו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אנחנו פה, ירדנו. נו, אומר העלה החדש, ואיפה? איפה כל העץ? איפה החיות שקיבלתי מקודם? הוא הולך ונובל, הוא הולך ונהיה צהוב. וצהוב, אחר כך עושים קרנץ' כזה, נכון? שדורכים על העלים, כי העלים האלה התייבשו. אומרים לו, אתה התנתקת? זהו, אתה כבר לא בעץ. עכשיו אתה בחוץ. זה דבר נורא והיום. זה דבר נורא והיום. בהתחלה זה רגעים שהאדם מרגיש שהוא אוסף כסף, והוא יוצא לחוץ לארץ, והוא נשאר שם, ועוד פעם נשאר שם, ונורא נחמד לו. באיזשהו שלב הוא נובל, כמו העלים האלה שהם בתוך השדה הזה ונובל. כל מי שחוזר או שייך לעץ החיים, שנקרא עם ישראל, מי זה עם ישראל? זה כולנו, כל מי שנמצאת במקום הזה, וכל מי שלוקחת חלק בעם הזה, כן? לפעמים זה קל, לפעמים זה פחות, לפעמים זה פחות קל, לא תמיד פשוט, אבל זה חיים. זה מה שאומר השפת אמת ביחס ללך לך. כל אדם יש לו את הלך לך, את הקול האלוקי שמדבר מתוך גרונו, ואברהם אבינו שומע את הקול הזה ונענה. כן. לכן הנשמה, כל זה אמרתי למה? כי הנשמה היא כל הזמן קוראת, היא כל הזמן מדברת, היא כל הזמן תאורה, היא כל הזמן מבקשת. רק שלפעמים אתה לא שומע. אתה רץ, 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 אתה משימתי, אתה רץ ממקום למקום. הדבר הזה הוא פגימה, כן? עכשיו, זה ביחס לנשמה העליונה שיש בקרבנו. אבל הנשמה הזו יש לה תפקיד, זה מה שדיברנו בפעם שעברה. הנשמה הזאת יש לה תפקיד, ומה התפקיד? לא להישאר בשמיים, אלא לרדת. כל אדם ביום הולדתו, ריבונו של עולם החליט שהנשמה הזאת לא תהיה בעולם הנשמות, אלא היא תהיה מעולם הנשמות שתרד לארץ. למה? כל כך היה לה טוב, הכל היה כל כך זך וטהור למעלה. ילד בוכה, ברגע שהוא מגיע לעולם הוא בוכה. באמת זה נתק מאוד גדול בין מה שהיה למעלה לבין מה שקורה פה. פה זה מסובך, פה זה קשה, פה זה משברים, עליות, ירידות, אכזבות. לא קל בעולם הזה. אז לשם מה יורדת הנשמה לעולם? הנשמה הזאת זה החלק שלנו, של כל יחיד ויחיד בכלל ישראל. כן, זה נקודה נוספת שמאוד חשוב לדעת ביחס הנשמה. כל אדם יש לו את נשמתו הפרטית שלו ששייכת למה? לכלל ישראל. כן. אני בת לעם ישראל, את בת לעם ישראל. מאיפה? מהגוף הזה? מהנפש הזאת? לא, זה מהנשמה. החלק אלוקה ממעל שיש בנו, זה הזיקה שלנו, זה הקישור שלנו לכלל ישראל. או במילים אחרות, לנצח. לנצח. אם כן, למה יורדת הנשמה הזאת כאן לארצות החיים? כדי להזכיר לעולם שיש עולם טהור, שאפשר לבנות עולם מתוקן. במה אפשר לבנות מתוקן? בכל. מהגוף עד הנפש, מהנפש עד הרוח, הכל, מכל כל, בפרט ובכלל. כן. בכל המציאות כולה אנחנו הולכים להודיע, בשביל זה באנו לעולם. בשביל זה יש טעם לקום בבוקר ולתקן עוד פסיק מחיינו הפרטיים ומזיקתנו הכללית ומהכל. כן. לא באת בשביל לצבור כסף, בשביל זה באת לעולם. קצת אומלל. כל החיים אתה חי בשביל מה? בשביל לצבור כסף. נו, זה באמת לא מספיק. זה לא מאתגר. אתה חי בשביל לחבר את הטהרה לעולם הזה. למה יש לך נשמה טהורה? כדי שהיא תנצח. לא כדי שהיא תנוצח, אלא כדי שהיא תנצח. ותשימו לב, המילה בעברית תנצח זה מלשון נצח, נכון? לכן תמיד, הרבה פעמים במזמורים של דוד המלך בתהילים כתוב למנצח לדוד. עצם זה שאתה מנצח את הצדדים הטובים על פני הפחות טובים, אתה מתחבר דרך זה לנצח. דוד המלך 70 שנותיו היו התנצחות של העולם הבא על העולם הזה, עד כדי כך שהוא בסופו של דבר הצליח במלאכתו. איך הוא הצליח במלאכתו? על ידי זה שהוא ובנו בנו מלכות מתוקנת, שנבנה בית המקדש בתפארתו. אתם יודעות, בית המקדש הראשון הוא היה בתפארתו, שם הייתה השראת שכינה, שם היה מקור השמחה, שם היה מקור הקדושה, שם היה מקור הטהרה. כן, אבל איזה עמל זה. אתה מסתכל, אנחנו מסתכלות על חייו של דוד המלך, זה לא פשוט. חייו של דוד המלך זה לא חייו של אדם בלבד, אלא דוד המלך זה עם ישראל כולו. כל יחיד יכול לזהות את עצמו ביחס לחייו של דוד המלך. כן, קשה לך, אתה אומר תהילים, אתה מוצא את עצמך. שמח לך, אתה קורא תהילים, אתה מוצא את עצמך. כל אדם ואדם מוצא את עצמו בחייו של דוד המלך. עד כאן שאלות, התייחסויות. טוב, אז אם אנחנו הבנו את הנקודה הזאת, אני רוצה כאן לומר כמה מרכיבים יש באדם. עכשיו הגענו, מה שלמדנו עד עכשיו, זה שורש הכוחות כולם. שורש הכוחות כולם, המעיין של הכוחות כולם, זאת הנשמה. אחר כך יש לנו את הרוח, את הנפש ואת הגוף. בנו יש לנו גילויים של הנשמה הזאת. כן, יש לנו כמה כוחות בתוך האדם. אמנם נפש האדם אחת היא, הכוונה, הנשמה היא אחת, היא אחדותית, היא מאחדת את כל הכוחות כולם. אבל כדי לדעת איך לטפל בעצמנו, אז אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מורכבים, ממה אנחנו מורכבים. כן. הדבר, אני אתחיל דווקא בנפש, אחר כך נחזור לרוח, כי זה יותר פשוט להסביר. הנפש זה הנפש הפרטית שלנו. כן, במילים השגורות בפינו, זה אישיות. איזה סוג בן אדם הוא? הוא סבלן, הוא עצבני, הוא זריז, הוא איתי, הוא מאיר פנים, הוא חמור סבר. כל אדם ואדם יש לו את הלבוש של הנשמה. הנשמה היא לא חשופה, נכון? הנשמה היא לא חשופה, לא רואים אותה. אבל יש לכל אדם ואדם את הלבוש של נשמתו. איזה לבוש של נשמתו? זה מופיע דרך הנפש שלו. שם מופיעים כל צדדי אישיותו. כן, הוא כזה, הוא כזה, הוא מהיר, הוא שמח, הוא עצוב, הוא רגזן, הוא כל המידות שאתם מכירות, זה מופיע בתחום הזה שנקרא נפש. כן, זה הנפש. ואותה אנחנו בעזרת השם בה, נעסוק בה מאוד מאוד, בעזרת השם במהלך השנה. זה יהיה הנושא שלנו. אבל קודם כל צריך להבין איך הדברים ברורים, בנויים. איך ניגשים, איך הנשמה מצליחה להשליט את הסדר שלה על עצמנו. איך נוגעים בנשמה, במילים פשוטות. איך נוגעים בה? אנחנו הבנו שהיא תאורה, אנחנו הבנו שהיא נצחית, אבל איך נוגעים בה? אני רוצה לשכלל את החיים שלי, אבל איך נוגעים בה? תשובה, על ידי הרוח. מה זה הרוח? הרוח זה מפגש עם צדדים רוחניים. מה שאנחנו יושבות פה, אנחנו עוסקים ברוח. נכון? אנחנו עוסקים ברוח. לפי ה... זה הדבר, דרך אגב, הכי קרוב לנשמה. כן? זה, זה, הוא לא עובד. איך? כן, כן. ברוח, אנחנו, הנשמה נותנת את הביטוי שלה הכי מדויק דרך לימוד התורה. מה הביטוי של הנשמה? איפה הנשמה מתגלה בצורה הכי טובה, הכי מדויקת? דרך מפגש עם התורה. שם הצד הרוחני מקבל את מזונו. הנשמה מרגישה שסוף סוף מבינים אותה. סוף סוף זאת הבמה שיכולה להתבטא. ולכן ברגע שאדם פוגש את הרוח דרך התורה, דרך גם מפגש עם אנשים של תורה, גם שימוש תלמידי חכמים, גם גדול שימושה מלימודה. אתה צריך ללמוד תורה פה, שיהיה לך פה כתבים, ספרים, ללמוד תורה, לראות מה אתה לומד, להבין. יש לנו, זה לא אינטלקט, התורה זה לא אינטלקט, זה לא חוכמה של זואולוגיה וביולוגיה וכימיה, זה לא זה. זה לא צד רוחני. כשאדם לומד ביולוגיה, לא מפתח בו הצדדים, לא מתפתחים בו הצדדים הרוחניים. מתגלים צדדים שכליים, מדעיים, אבל לא רוחניים. הרוח זה דבר מרכזי מאוד בנפש האדם. נגיד את זה בשפה שלנו, כוחו של האדם יהיה לאור פיתוח הרוח שבו. היום זה נקרא מה מצב הרוח שלך, נכון? מה מצב הרוח שלך? מעונן חלקי? פחות מעונן? שמח? לא שמח? מה מצב הרוח? מאיפה זה מצב הרוח? כן, זה נכון, זה משפט נכון. זה איפה הרוח שלך נמצאת. אם הרוח שלך איתנה, סימן שבנית את הרוח שלך. זה ביטוי מאוד נכון כשאומרים מה מצב הרוח. בנית את הרוח, אז המצב הרוח שלך הוא טוב. לא בנית את הרוח, מצב הרוח שלך בעננים. מעונן, כן? אז הדבר הזה הוא מחייב התייחסות. לכן כשאדם נפגש עם עולם הרוח, הוא צריך להיות מודע שהוא כרגע נמצא בנקודת הקשר הכי קרובה לנשמה. הנשמה שלו נמצאת במצב שהיא מתרוננת בקרבה. סוף סוף מבינים, לא רק מדברים על הביולוגיה ועל הכימיה ועל על כל מיני דברים שמדברים בצורה מדעית על החיים. סוף סוף מדברים עליך, על עצמך. סוף סוף אתה נושא, אתה לא אמצעי לחיים אלא אתה תכלית החיים. זה לימוד התורה. וכשאדם מבין את הדבר הזה, עובר האדם מהפכה. הוא עובר מהפכה, כן? כי הוא מבין שהוא לא, שוב אני חוזרת על המשפט הזה, הוא לא אמצעי לחיים, אלא החיים הם אמצעי עבורו. כן? זו הבנה שהיא נהפכת להיות הבנה רוחנית סוף סוף. ואז הוא מודע לעצמו. פתאום הוא אחראי על המעשים שלו, פתאום הוא מפתח את עצמו, את מי שלצידו, הוא בונה אידיאלים, הוא בונה מעוף בתוך החיים שלו. לא רק אתה בא, אתה חוזר, אתה הולך, אתה ישן, אתה מרוויח את לחמך, מה ולשם מה ומתוך מה, כן? החיים נהפכים להיות מלאי עוצמה פנימית, כן? זה הרוח. עכשיו באמת, ברגע, האם מותר לבן אדם להכניס לשירותים ספר קודש? אסור. מה צריך לפי ההלכה אם הוא צריך בכל זאת? בכמה כיסויים? שניים. שני כיסויים, כך ההלכה אומרת. שני כיסויים. כך האדם. האדם זה הקודש הפנימי שבו, זה הנשמה. ואם, איך אנחנו יכולים להיכנס לשירותים? הרי אנחנו נשמה אלוקית. לא חשבתם על זה, אה? איך אנחנו יכולים להיכנס? אנחנו יכולים להיכנס על ידי זה שיש לנו שני כיסויים. יש לנו את הנפש ואת הגוף. כן. גם הנפש היא הכיסוי לנשמה. וגם הגוף הוא הכיסוי לנשמה. שני הדברים האלה מאפשרים לנו להיכנס למקומות מתונפים ולהישאר בטהרתנו. ריבונו של עולם, כמו ספר קודש, אינו לא ייתן לאדם בישראל להיכנס למקומות האלה, אלא אם כן הוא מכוסה. ואדם תמיד מכוסה. תמיד. בשני המקומות האלה, בשני הכיסויים האלה, הוא מכוסה. אבל באמת הדבר הכי חשוף זאת הנשמה. עד כאן שאלות, התייחסויות. כן, בבקשה. סליחה, אני לא שומעת, יש פה רעש בחוץ, אני לא מצליחה לשמוע. כן. מה התשובה שלך?
אני חושבת שפעם אולי הדברים היו יותר תמידי חכמים ועשו יותר בתורה, ואז האישה הייתה מתחברת, כמו שאמרת, שגם
ייתכן. כן, ייתכן שמה שאת אומרת זה נכון בעניין הזה של הגברים, שוודאי גם כשאישה לומדת תורה אין כוונתה באמת להחליף את מקום האיש ברוב ידיעותיה, אלא היא צריכה לדעת את מקומה המקבל והמכבד, אף על פי שלא תמיד הוא לומד תורה. אבל יחד עם זה נשים בכל הדורות, זאת אומרת, מה זה בכל הדורות? אני חושבת שבאמת בתקופת הגאולה נשים במיוחד זקוקות ללימוד. וההבדל בין לימוד תורה לגברים ולימוד תורה לנשים, שבלימוד תורה לגברים כתוב בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם שאין תירוצים לאיש, אני אגיד את זה בשפתי, אין תירוצים, גם אם הוא עני, גם אם הוא עשיר, גם אם הוא פה, גם אם הוא... משהו קטן, אתה יכול ללמוד, אתה חייב ללמוד. זאת אומרת, חיוב, קביעות, לימוד התורה אצל האיש הוא קבוע, הוא חייב להיות. ודרך אגב, וזה שכרם של נשים שמעודדות את הבעלים ואת הבנים ללמוד תורה. לא הרבה אנחנו יודעות על השכר של... הרבה מאוד שכר יש לנשים, אבל עיקר השכר של הנשים זה בזה שמסוגלות לבוא לומר לבעל, אתה יודע מה? תלך אתה עכשיו ללמוד תורה, אני אסתדר עם הילדים. אבל קשה לי פה ושם. לא, תהי גיבורה. למה? כדי שהוא ילמד תורה, כדי שהבית הזה יהפך להיות מחובר לשורש הטוב, והכל מתברך לאור זה. זה הלימוד של הגברים, שכל יום תהיה איזושהי קביעות, גם בתפילה, גם בתורה. ביחס לנשים, אין הלימוד זהה. לימוד התורה צריך להיות אצל נשים, אבל לא באופן, לא מוכרח להיות באופן קבוע. אלא מתי שמתחשק להם, מתי שמתאים להם. כן? פעם אחת זה מתאים לה שזה יהיה כל יום כמה שעות, מצוין. ופעם אחת שזה יהיה פעם בשבועיים, גם זה מצוין. עיקר הדבר אצל אישה זה שהיא תהיה מחוברת לנשמתה באופן פנימי. התורה היא תמיד צריכה להחזיר אותה אל המקום הפנימי. כמה ואיך זה כבר עניין אינדיבידואלי. אין אפשרות לצוות ולבקש מנשים שיהיו בלימוד תורה קבוע. כן. את שואלת?
כן.
כן, לא יודעת אם את... כן, ודאי. כן, מצב הרוח, ברגע שאדם מבין את חייו שקשור לנשמתו, שם הנפש תהיה שמחה. זה מה שאנחנו נלמד, ואת צודקת שעוד לא דיברנו על זה. אני רק פתחתי את הסוגיה הזאת כדי להבין איך אנחנו בנויות. אין לנו רק נשמה, יש לנו נשמה שמתגלה דרך הרוח, שצריך לתת מענה לרוח, צריך לתת מזון לרוח, וצריך לתת מזון לנפש, וגם צריך לתת מזון לגוף, אבל זה, אנחנו די, ברור לנו שהגוף רעב, אז אנחנו נותנים לו לאכול, אפילו פלאפון, מי ישכח להטעין את הטלפון שלו? לא פחות מזה צריך להטעין את הנפש ואת הרוח, לא פחות מזה.
כן.
מה שאנחנו,
כן. כאילו נפש זה דרגה אחת למעלה?
או, זהו. אז את שואלת שאלה נכונה, איפה מקום הנפש? אני רוצה כאן לומר דבר מאוד מעניין, שאנחנו נראה פה את הדברים שלנו בדף שצילנו. יש לכולם דף? מה מקום המידות? האם המידות הם דבר זניח, קטן, או שהמידות הם עיקר בניין האדם? זה מה שהולך לנו, זה מה שאנחנו הולכים לברר כרגע. אני רוצה להוסיף ולומר שבתורה לא כתוב לנו בכלל, כמעט בכלל לא כתוב לנו חיוב מידות. לא כתוב לנו אל תהיה כעסן, לא כתוב לנו אל תהיה עצוב, לא כתוב לנו אל תהיה פזיז, לא כתוב לנו. אז אולי מי שחושב שעולם המידות הוא מאוד מאוד צדדי, הוא מיותר אפשר לומר. כי הראיה שבתורה לא כתוב לנו בכלל חיוב עולם המידות, אלא מה כתוב בתורה? מצוות, נכון? כתוב עולם המצוות, תעשה ככה, הוכח תוכיח את עמיתך וקדושים תהיו ותעשה סוכות ותעשה כל המצוות רשומות בתורה, משם זה הולך ומתפרט, אבל אין עולם המידות. לא כתוב לנו תהיה סבלן, תהיה ענב. לא כתוב לנו, כתוב תחת אשר אלוקיך, אני תחת על אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. כן? יש כמה, כן, מדבר שקר תרחק, דברים מסוימים. אבל באופן גורף, מידות לא קשורות, לא כתובות בתורה. הן לא כתובות. והשאלה הגדולה, למה הן לא כתובות בתורה? אם התורה זה המקום שאנחנו ממנו לומדים, כן? אנחנו לומדים תורה, ואנחנו לומדים מתוך הרוח הזאת את עולם, דרך עולם הרוח אנחנו לומדים את התורה, אז למה אנחנו לא נפגשים עם עולם המידות? האם זה יותר חשוב, האם זה פחות חשוב? מה הקשר ביניהם? זה מה שאת שואלת למעשה. זו השאלה, וזה נכון מאוד. כן. כן. איך? זה מידות של ריבונו של עולם. ודאי, ודאי, אבל זה מידות טרומיות, כן, זה מידות, מידות עליונות מאוד מאוד, זה מידות פנימיות של ריבונו של עולם. אנחנו מדברים פה על מידות, איך אנחנו צריכים להיות בעולם הזה, בצורה כעסן, סבלן, שמח, לא שמח, כל הדברים האלה, מידות, 13 מידות של ריבונו של עולם זה עליון מאוד מאוד, לא אלה המידות האלה שאנחנו מדברים, אבל זו שאלה טובה שאת, מה שאת שואלת. כתב הרמב״ם, תסתכלו במקור מספר אחד, כתב הרמב״ם בהקדמה לשמונה פרקים, וכבר אמרו חז"ל, איך מגיעים, אני מתרגמת, איך מגיעים למידת חסידות? על ידי זה שאדם יקיים מילי דאבות, כן? אני אתרגם את מה שכתוב, מה שמופיע במסכת אבות, כל המידות האלה, כל הזהירות במידות, זה מביא אותנו להיות חסידים. ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות אלא הנבואה. במילים שלנו, איך מגיעים לנבואה? איך מגיעים לרוח הקודש? דבר הכי עליון שקיים בתורה זה להגיע לרוח הקודש ונבואה. אין דבר יותר עליון מזה. איך? על ידי מידות. כשיש לך מידות טובות ואתה עמל על המידות האלה ואתה זך במידותיך בנפש הזאת, הנפש הזאת שדיברנו שהיא שייכת לעולם המידות, אז מה אתה תגיע? אתה תגיע לרוח הקודש ונבואה. שמונה פרקים לרמב״ם שעוסק בעולם המידות, עולם הנפש של האדם בצורה אלוקית, כן? בצורה עליונה. מה הסוף של שמונה פרקים לרמב״ם? אתם יודעות? עמדתם פעם? רוח הקודש. זה הסוף. זאת אומרת, מה מוביל את האדם, מה מביא את האדם, יכול להביא את האדם למדרגה העליונה שלו? פיתוח עצמיותו, פיתוח נפשו. זה מה שאומר פה. כמו שאמרו חז"ל, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה נתבאר מדבריהם שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. איזה מסכת מביאה לנבואה? פרקי אבות. כן? זה מביא לזה, כן, כתוב זהירות, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה זריזות, וזריזות, עד חסידות, ובסוף מסילת ישרים, מה כתוב לנו? קדושה. כן, רוח הקודש. במילים שלנו, אנחנו יכולים להסביר שפיתוח, אני חוזרת על הדבר, פיתוח עולם העצמיות של האדם, המידות האלוקיות שבו, מה זה המידות האלה? זה מידות של הנשמה. זה לא מידות שסתם אנחנו ממציאים. הנשמה יש לה מידה. הנשמה רוצה גילוי שלנו בצורה כזאת ולא אחרת. או במילים אחרות, אם אדם הוא שמח, אז הנשמה שמחה. אם אדם הוא כעסן, אז הנשמה נמצאת בנקודת כאב פנימי. יש לנשמה הזאת גילויים, ואת הגילויים האלה אנחנו צריכים להבין. או נגיד ככה עוד משפט אחד, למה בתורה לא כתוב לנו בשום מקום שכר ועונש? לא כתוב לנו מידות, אבל גם לא כתוב לנו שכר ועונש על המידות המעטות שיש שם. למה לא כתוב לנו? במצוות כתוב לנו, אם אתם לא תעשו מצוות אז יהיה לכם עונש כזה ועונש כזה. במידות לא כתוב שום דבר. למה לא כתוב לנו שכר ועונש על מידות? עכשיו הבנו שזה מאוד חשוב, נכון? הבנו שזה מאוד חשוב המידות האלה. אבל למה לא כתוב לנו כמו המצוות שיש להם שכר ועונש? למה לא כתוב לנו על מידות שיש להם שכר ועונש? מה? מיד, אדם מרגיש, נכון. מצוות אתה צריך להבין איך יכול להיות שאם אתה לא עושה מצוות, אז אתה חייב איזושהי הבנה אלוקית מה גודלן של המצוות, אנחנו נדבר על זה. זה הכל אלוקי. המצוות הן מלמעלה למטה. זה המצוות. מה זה המידות? המידות זה מלמטה למעלה. זה מה אני עושה עם עצמי. המצוות הן משמיים. מה, אני יכולה עכשיו להחליט שיש פה שבת? אני יכולה להחליט עכשיו שצריך לשים ציצית? שצריך לשים תפילין? מי האדם שיכול להחליט על כאלה דברים? המצוות הן אלוקיות. ומכיוון שהמצוות אלוקיות, חייבים להבין את השכר והעונש, כי אנחנו לא מבינים בזה. זה הכל אלוקי. לעומת זה, ביחס למידות, כשאדם עושה מידה טובה, נוהג במידה טובה, הוא לא צריך שכר. למה הוא לא צריך שכר? כי זה השכר שלו. כשאדם הוא אדם אוהב, הוא מרגיש את החיים שלו נעימים. כשאדם מגיע למצב חלילה של שנאה וניכור, החיים שלו הם מרורים. כן? תסתכלו, אותם הפושעים המתועבים האלה הגיעו לרמת שנאה כל כך נוראית, המחבלים הגיעו לשנאה תאומית כל כך גדולה, שמה נשאר לעשות מבחינתם? רק להרוג. אז מה התיקון שלהם? לא יודעת אם יש תיקון, אבל מה בסוף יצא מזה? שהם ימותו. והנה, הקצה של נקודת המידות הרעות זה בזה שבן אדם הורג חיים, ובסופו של דבר אין ערך לחיים שלו. עד כדי כך שהוא אין לו שום בעיה גם למות. מרוב מה? לא מרוב אהבה. מרוב שנאה. כן. זה קצה של קצה של קצה של מידות. גם אצל הגויים יש בחינה מסוימת. כן. כן, מי רצה לשאול פה משהו? כן. לא על הנשמה. הנשמה, ברגע שהיא נפגשת עם הרוח המתוקנת, היא גורמת לכל האישיות של הנפש להיות במצב רוח.
כן, לא, כי אמרת שאתה תגיד, אדם שמח את זה, נשמה של השמחה.
ודאי, ודאי. שמה? נכון. בהחלט, זה חלק מזה. זה שדר מסוים שאדם צריך להתרומם. זה מאותת לך, תגדל, תגדל, תשמח את נפשך, את נשמתך, ודאי. כן.
כן.
הנשמה היא תמיד נשארת בתארתה, בשמחתה, אבל יש לה מזון. המזון שהנשמה צריכה להרגיש זה רוח מתאימה לה. אם הנשמה כל היום תראה תמונות של פריצות, כל היום העין שלנו, שהיא עין אלוקית, כל הזמן היא תראה דברים מתואבים. אז מה, איך את תרגישי? איך אדם ירגיש? כן? הוא ירגיש לא טוב. למה? כי העין של הנשמה הזאת, זה עין של הנשמה, כן? זה לא איזה גלגל פה מסתובב לנו בתוך הפנים, כן? זה לא זוג גלגלים שמסתובבים בתוך העיניים בלי כלום. מה זה העיניים שיש לנו? דרך אגב, העיניים זה ראי של הנשמה. אז כשאתה מבזבז את הכוח הזה של העיניים, אתה כל הזמן מראה לו רע ועוד רע ועוד רע, אז הכל נהיה כבד. כן, הכל נהפך להיות בלתי אפשרי. ולעומת זה, ברגע שמשנים לה, לעיניים האלה של הנשמה מאירים לה את החיים ורואים דברים טובים והאוזניים שומעים דברים טובים, פתאום הכל נהיה שמח.
וגם הנשמה משפיע על הגוף וגם הגוף על הנשמה, זה הכל...
כן, ודאי, זה הכל מחובר אחד לשני, ודאי. זה הכל אחד. עוד, כן, בבקשה. או, זהו, אנחנו עוד לא דיברנו על זה. אני רק אמרתי שני דברים. א', מידות לא כתובות בתורה. ב', מצוות כתובות בתורה. לגבי מצוות יש שכר, לגבי מידות אין שכר. למה אין מידות, אין שכר לגבי מידות? משום שכשאדם נוהג במידה טובה, זה שכרו. בעולם הזה, זה שכרו. מה הוא צריך אחר כך שיגידו לו, תשמע, אתה הולך לקבל איזשהו משהו? כשהוא עצוב, הוא כל כולו משלם, כל שנייה ושנייה הוא נהפך להיות משלם, נכון? כשאדם עצוב, איך הוא מרגיש? זה הגיהנום שלו בעולם הזה. הוא לא צריך עוד משהו, הוא לא צריך עוד גיהנום. כשאדם כועס, זה הגיהנום שלו בעולם הזה. כשאדם שמח, זה הגן עדן שלו בעולם הזה. כשאדם גיבור, הוא שמח. והוא נהפך להיות עוד יותר ועוד יותר. המידות שעם ישראל נוהג בהם, זה הביטוי הכי מדויק של נשמתנו, המידות האלוקיות, המידות שלנו, כן. ולכן לא צריך בכלל, בכלל לדבר על שכר ועונש. המידות זה מאיתנו, או במילים שלנו אנחנו נגיד, כל אחד צריך לקחת אחריות על... על מה? על עצמו, נכון? במידות אי אפשר לבוא ולהגיד, אני מקיים שבת, אז זה ייתן לי את כל הזה. ודאי שזה חשוב, אבל את חייבת גם לבנות את הכלי שלך. הכלי שלך צריך, זה מה שבא מלמעלה, למטה, זה המצוות האלוקיות. אנחנו מכירים את המצוות בחלקם, צריך להעמיק בזה, אנחנו נדבר על זה עוד באריכות. אבל במידות זה החלק שלי, כל אחד ואחד ביחס לאחריותו על עצמו ולשמחתו על עצמו. וכל המתנות הטובות, אומר פה המקור עוד דבר אחד, שכשאדם עובד על מידותיו, הוא מפתח את עצמיותו בצורה טובה, מה הוא יכול להגיע? לאיזה מדרגה הוא יכול להגיע? משם הוא יכול להגיע לרוח הקודש. דרך המידות. מה?
יש לנו מטרה להגיע לרוח הקודש?
ודאי, ודאי. אומר הרב קוק, מי שאנחנו בעלי מומים, כותב הרב קוק בספר אורות. מה זה בעלי מומים? שעדיין אין לנו רוח הקודש. מה שאת מרגישה עם כוח פנימי, הרבה פעמים, לפעמים, כל אחד לפי עניינו, של כוח אינטואיטיבי, אינטואיציה חזקה, נכון? מרגישה דברים מסוימים? שיש לך אינטואיציה מאוד חזקה. החיים יהפכו להיות הרבה יותר ודאיים, לא מסופקים, לא עצורים ועצובים. רוח הקודש זה גילוי השמחה הכי גדולה שיש באדם. אז היום אנחנו יותר ויותר מתקרבים לזה, כן? ככל שעם ישראל יותר בארץ ישראל, אז אנחנו מתקרבים למדרגות כאלה. בחוץ לארץ, הכל מאורפל. בארץ אתה מגלה יותר ויותר ודאות, נחישות, שמחה, בהירות הדעת, כן? אבל הדברים האלה הם הולכים להפך להיות עם של נביאים. ואם לא נביאים, אז בני נביאים. לא פחות מזה. כמה גדולה מעלת המידות הטובות שנתפרשו בזאת המסכת. מי לדאבות זה מביא אותו לרום המדרגה שאדם מסוגל להגיע לרוח הקודש ונבואה. והרב הגדול, רבי חיים ויטל, כתב בשערי קדושה, כתב בטעם שלא נכתב עניין המידות בתורה. אתם רואות פה? מתחת לסימון, שתי שורות אחרי הסימון. כתב בטעם שלא נכתב עניין המידות בתורה, והרי חזל העמידו בדרגה כה גבוהה. לפי איך יכול להיות שאתם, מצד אחד אנחנו אומרים שהמידות מביאות לרוח הקודש, מצד שני, לא כתוב לנו בתורה את עניין המידות. אז איך, מה אפשר להבין מזה? שאלה. התשובה היא, לפי שהתורה ניתנה אחר תיקון המידות. התורה, למי היא ניתנת? היא ניתנת אחרי ספר בראשית. ספר בראשית זה תיקון המידות. כמעט ולא פוגשים מצוות שם. כמעט ולא פוגשים מצוות. מה פוגשים? מה? לא, אני אומרת, התורה, המצוות ניתנו בספר שמות. רוב, הכל מתחיל בספר שמות. זה רש"י הראשון. למה לא ניתנה התורה מספר שמות? אם אנחנו אומרים שהתורה היא המצוות, אז למה התורה לא התחילה בספר שמות? ומה מתחילה התורה? מספר בראשית. מה יש בספר בראשית, בנות יקרות? מה? חוץ מבריאת העולם, מה יש שם? האבות והאימהות. מה לומדים מהאבות והאימהות? מידות. זה נקרא, הספר הזה נקרא ספר הישר. לומדים איך להיות ישרים. רגע, אבל אנחנו חשבנו שהתורה זה רק מצוות, תעשה, אל תעשה, מתי לעשות, איך לעשות. חשבנו שהתורה זה רק זה. לא. אתה מתחיל, אנחנו כולנו נמצאים בספר בראשית עכשיו, בכל הפרשיות האלה. אנחנו מתחילים את התורה להבין, לסדר לך את המבט שלך. מה המבט שלך? שהתורה זה בניין המידות. תלמד תורה, קודם כל תלמד מה זה להיות ישר. איך אברהם אבינו יוצא באור היום? בשיא השמש החמה, איך הוא יוצא לקבל אורחים? תלמד את הילדים, אבל תלמד את עצמך. כל שנה צריך לחזור על הסיפורים האלה? הבנו, כבר אמרנו את הסיפורים האלה. כל שנה. אתה תחזור ותדע שתחילת התורה מתחילה במידות. אתה תלמד על אברהם אבינו שכשהוא רואה את לוט, אנחנו נדבר על זה, כשהוא רואה את לוט, האדם המפוקפק הזה, שהוא נכנס לשבי, אז הוא נהיה גיבור. גבורה? איפה כתוב בתורה שצריך להיות גבורה? פה צריך להיות כתוב. כאן אתה לומד, כשאתה לומד את אברהם אבינו, אתה לומד מה זה להיות גיבור. לא להיות פחדן, להיות חרוץ, אתה לומד משרה, לכי, אפי, תעשי חלות, תעשי פה, תעשי שם. למה, מה קרה? ורואים זריזות מופלאה, זריזות מופלאה של שרה, לומדים מה זה מידת הזריזות משרה. היא רואה הכנסת אורחים, רואה אורחים שמגיעים אליה, איזה זריזות יש בה, איזה קלות יש בה, איזה קשר יש ביניהם. מה זה איש ואישה שמתואמים להפליא על הדייקנות של הדייקנות של הכל, כן? מה זה בראשית? בראשית אין מצוות כמעט, אולי מצווה אחת, כן? ללמד אותך מה זה התורה, שם מתחילה התורה. כי אומר לכן, כתוב לכם פה, תסתכלו, כי המידות המתוק... לפי שהתורה, הכוונה התורה או המצוות, ניתנו אחר תיקון המידות. ריבונו של עולם לא נתן לעמו ישראל מצוות, אלא על גבי ישרותם וצדקותם של האבות. וחשוב מאוד ללמוד על האבות ולאמהות. למה? אולי זה הם ולא אני. לא, זה הם שמופיעים בנו. כשאתה לומד על המידות של האבות, אז תדע לך שאתה כזה. מה, זה ברור שאני כזה? ברור, כי אתה שייך לעם הזה. המידות האלה זה מידות לאומיות שאנחנו הולכים ללמוד פה. זה לא איזה אחד שהוא חרוץ ואחד שהוא סתם רובץ ולא עושה כלום. מעשה אבות סימן לבנים. אפשר לומר, זה ה-DNA שלנו. לכן הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, המצוות, התורה זה כל הזמן עשה ואל תעשה. זה לא נכון. זה לא נכון. התורה לא מתחילה מעשה ואל תעשה. התורה מתחילה מהישרות האלוקית שחקוקה בנפש שלנו. וככל שהנפש האלוקית שלנו ישרה, פתאום אנחנו נראה עד כמה החיים יכולים להיות טובים. כן? רק תחזור, תיזכר, כן? תיזכר, את הכל אתה יודע בנפש. רק התורה מלמדת אותנו, מזכירה אותה, מזכירה לנו מי אנחנו. כן. כי המידות המתוקנות, לפי שהתורה ניתנה אחר תיקון המידות, זה משפט מאוד חשוב, כי המידות המתוקנות הם המרכבה להשראת התורה. זה המרכבה. כשאדם הוא מתוקן במידותיו, מתוקן או רוצה להיות מתוקן, גם אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מתוקן, אנחנו כולנו בדרך, לפחות אנחנו מודעים לזה. אנחנו מודעים לזה שזה דבר חשוב וזה דבר אמיתי לעסוק בו. כי המידות המתוקנות הם המרכבה להשראת התורה. אז מה המרכבה להשראת השם בנו? המידות. כן. ולכן צריך לעסוק בזה. המידות זה הנפש. כן. זה הנפש הזאת שאנחנו מדברים עליה. היא למטה, מצד אחד היא נראית למטה והיא נראית נמוכה, אבל היא, איך קורא לזה הרב חיים ויטל? הוא קורא לזה מרכבה. כן. אתה יכול להכניס בזה איזה מרכבה יש לנו. מה המרכבה של המידות שלנו? כשהמרכבה שלנו טובה, הגודל שאפשר לשים פה בתוך המרכבה הזאת הוא יהיה מופלא. הגודל, הדייקנות, העוצמה, כל הדברים האלה. אבל זה הבסיס. ובראשית זה לא ספר צדדי. זה לא שאנחנו אומרים, זה ספר מוסר צדדי, זה לא ספר מוסר. זה הספר הראשון של התורה, זה הספר העליון ביותר. אם יש לך ספר שמות או ספר בראשית, יכול להיות שאתה צריך לשים את ספר בראשית למעלה, כי הוא עליון. המידות הישראליות, בלי זה אי אפשר לזוז, אי אפשר לזוז. אתה יכול להגיד, אני רוצה להתקרב לריבונו שלנו, איך תתקרב לריבונו שלנו? נו, בוא נראה אותך מתחיל. כן. אני רוצה להיות אדם טוב, איך אתה עושה את זה? הכל מתחיל במידות המתוקנות, ושוב, לא להיבעל מהמילה הזאת, המידות המתוקנות. כי אף אחד שנמצא בארץ אין לו מידות מתוקנות בשלמות, כן? אלא אנחנו מודעים דרך הלימוד הזה, שזה דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד חשוב. כי המידות המתוקנות הם המרכבה להשראת התורה. כי המידות המתוקנות הן המרכבה להשראת התורה, ורק מי שתיאר וזיכך את מידותיו יכולה התורה לשכון בו. אנחנו נראה במהלך השנה איך עושים את זה, אבל קודם כל זה הקדמה למה שאנחנו הולכים לעשות. כן, אנחנו לא הולכים ללמוד מצוות עכשיו, אנחנו הולכים ללמוד מידות. אז מה הקשר? כן, ברגע שאתה תתקן, שאנחנו נתקן את מידותינו, אז מה שיקרה זה דבר מאוד מעניין, שהתורה תרוץ להיכנס לתוכנו. כשהמידות מתוקנות, התורה מבקשת את הכלי הזה. היא מבקשת את המרכבה הזאת. כתוב בספרים, בנקל יקיים את התורה. כשאדם הולך ומתקן את מידותיו, כתוב בספרים, בנקל יקיים את התורה. בקלות, כן? כי זה כלי טוב, זה כלי נקי. זה כלי שהוא מלא ענווה, הוא מלא פשטות, מלא פשיטות, מלא עין טובה. אז מה, התורה לא תרצה לקפוץ לתוך המקום הזה? היא תרצה לקפוץ לתוך המקום הזה. יש כאלה שמקיימים מצוות, אבל זה נהפך להיות להם לתורך. 20 טון מונחים. כן, הם עושים. הם עושים אפילו כדת וכדין את הכל. אבל זה לא מרנין את ליבם, זה לא מגלה בהם נקודת שמחה. אז איך זה יכול להיות? תשובה, כי עדיין יש להם דברים שהם צריכים תיקון במידות. וכשהמידות האלה יותר בהירות, אז התורה תיכנס בצורה בהירה. ניקח את זה, זה כמו המידות, זה הכיסא, זה המרכבה שעליו יושבת התורה. המרכבה נאה, התורה תהיה נאה. המרכבה חלילה מגונה, אז גם התורה לא כל כך תרצה להתלבש בתוך הכלי המגונה הזה, בתוך הכלי המכוער הזה, כן? ואני חוזרת ואומרת, כל עם ישראל, בנים כבנות, קטנים כזקנים, כולם שייכים למידות האלה של ספר בראשית, למידות המתוקנות האלה, למידות הטובות. בזה נסיים ואנחנו... כי המידות המתוקנות אין המרכבה להשראת התורה, ורק מי שתיאר וזיקח מידותיו יכולה התורה לשכון בו. וחזין הנמי, כן, ואנחנו רואים שמעמיד את עניין המידות במדרגה הגבוהה ביותר. תלמיד חכם שמידותיו רעות, כן, בהמה טובה ממנו. אי אפשר ככה. מה, אתה מדבר דברי תורה אבל המידות שלך הן מקולקלות? זה לא הולך אחד עם השני, זה לא הולך. כן. התורה צריכה, התורה מבקשת כלי נכון וכלי הגון. ולכן כמובן שהחילול השם של תלמיד חכם שמידותיו אינם טובות, החילול השם הרבה יותר חמור אצל תלמיד חכם מאשר אצל אדם מן השורה, אדם רגיל בעם ישראל. ברור שהיא תהיה הרבה יותר חמורה. למה? כי פה זה מאכזב. זה מאכזב. לכן, העניין הזה של התורה מתיישבת טוב בנפש האדם, כן, הרוח הזאת, התורה הזאת, היא מתיישבת טוב ברגע שהנפש נמצאת במקום טוב. הדברים האלה זה הגילוי הטוב של הנשמה. ככה הנשמה מתגלה. אולי רק נקרא עד הפרח, והעניין בזה, דהנה עבודת המידות היא עבודה קשה ביותר מכל התורה כולה, הדורשת שינוי יסודי לשנות את הטבעיות ותכונת הנפש, ובעבור זה ירד יהודי לעולם. לשנות, בשביל מה הוא ירד לעולם? בשביל לשנות מצוות, להוסיף מצוות, לתקן מצוות, לא בשביל זה, המצוות לא נוגעים בהן. זה אלוקי נקודה. אנחנו צריכים להתחבר, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, אבל היהודי נולד, או עם ישראל נולד, בשביל, כן, להופיע, ירד יהודי לעולם לשנות את טבעיותו ותכונת נפשו, שהכלי הזה הוא יהיה כלי נאה. האבות התחילו את עולם התיקון שעניינו תיקון המידות. כל האבות, אחד ואחד מן האבות, יש לו בחינה מיוחדת של מידה. כן? מידת החסד ומידת הגבורה ומידת האמת. והאימהות הן היו נשים מופלאות, וחנה, וכולם, כל מי שכתוב בתורה ובמיוחד בספר בראשית, חוקק בנו את המידות האלה המתוקנות. זה ה-DNA הישראלי שלנו, אפשר לומר. ככה אנחנו בנויים. האבות התחילו את עולם התיקון בענייני תיקון המידות, אברהם תיקן מידת החסד, הנה הוא כותב פה, יצחק מידת הגבורה, ויעקב מידת התפארת, ורק לאחר עולם התיקון, דהיינו תיקון המידות, הייתה יכולה להיות קבלת התורה רק אז, רק אחרי שקמו אנשים מופלאים כאלה, יכלנו לקבל את התורה. איפה קיבלנו את התורה? בספר בראשית? לא. קיבלנו את התורה בספר שמות? תיקון המידות הייתה יכולה להיות קבלת התורה, ויכולים להיות כל המדרגות הגבוהות. יש שאלות, התייחסויות לדברים שדיברנו? כן, בבקשה. נכון, בהחלט, בהחלט זה ככה. אבל יחד עם זה צריך לדעת את הפוקוס הנכון, כן? צריך לדעת שהפוקוס העיקרי של תלמיד חכם הוא לא רק בידיעת התורה ומצוותיה, אלא בעיקר בהנחלת המידות לתוך נפשו. זה נקרא תורה דילי. מה זה תורה דילי? שהתורה בו. זה לא אוניברסיטה, כן? זה לא הכרזות. זה בסופו של דבר, עיקר הדבר שאדם מסוגל ללכת וללמד תורה, זה, או ללמוד תורה, או ללמד תורה, זה בזה שהוא עושה עבודה של יראת שמיים עמוקה, רצינית מאוד, בתוך עצמו, כן? זה לא שהוא עכשיו יודע כמה וכמה פרקים. זה בסופו של דבר שהתורה הזאת שוכנת בו. וכמובן, אנחנו לא מסתכלים החוצה. כל מה שאמרתי, זה לא כדי לתת ציונים לאנשים, אלא כדי לתת פוקוס אמיתי ומיקוד נכון לעצמנו. בשביל זה אמרתי את המשפט הזה. כן, בבקשה.
התורה לא ניתנה בפועל לאנשים מפוקרים. כשעם ישראל מקבל את התורה, לא ניתן אנשים מפוקרים.
כן, לכן אני... כן. אבל כן, אבל צריך ליצור נקודת מגמה, לאיזה מגמה אנחנו צועדים. אף אחד לא דיבר על מושלמות, אבל מיקוד נכון באישיות זה חובתנו. כן? אנחנו צריכים לברר מה אנחנו ולאן מגמתנו מועדת. עוד שאלות, עוד התייחסויות? טוב, חזקו ואמצו כל טוב לכם.